שלום וברכה לכולם. מכיוון שאנחנו נותנים הרבה מאוד כבוד למלכות, אנחנו נכבד את הגזירה של אנטיוכוס שגזר שלא ללמוד תורה, ושבוע הבא לא יהיה שיעור. בסדר? ממלכתים, לא? בסדר. טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק מם, בעמוד 200, בספר הקדוש לנבוכי הדור, מת רבינו אור האורות, הרב קוק, זכותו גן עלינו אמן, אף על פי שהציבורים השכליים הם לכאורה גבוהים מהעצות המעשיות. מכל מקום, עיקר גבורת הרוחניות מתגלה דווקא כשבאים על ידי המסקנות השכליות, ידי החלטה מעשית. וכשהשכל כל כך גבוה עד שמרום וזו יכול להתפשט, עד עומק הפרטים המעשיים היותר דקים, זהו עוצם שפחו ותפארתו. כלומר, יש תמיד מתח בין העיסוק הרוחני לבין העיסוק המעשי, ואז יבוא מי שיאמר, תשמע, מה שחשוב זה מה שאתה חושב, לא מה שאתה עושה. יש מי שיאמר, לא, מה שחשוב זה מה שעושים, לא מה שחושבים. למשל, זאת המחלוקת שקראה את העולם המערבי בין הנצרות לבין הקומוניזם. הנצרות אומרת שמה שחשוב זה העניין הרוחני, וכל ענייני הגשמיות הם חסרי משמעות באמת. לעומת זה, ביהדות, הקומוניזם אמר, לא, מה שחשוב זה החיים הכלכליים, זה החיים הממשיים, וכל הדיבורים של הדת הם איזשהו בלוף שמאכילים את ההמון כדי שלא יחשוב על הדברים האמיתיים. הרב קוק אומר, מה שהיהדות אומרת, שצריך שניהם. אבל לא רק שצריך שניהם, כי יש גם עיסוק רוחני וגם עיסוק גשמי. המבחן של האותנטיות, של הרוחניות, זה אם זה יורד למעשה. יש ברש"י, הראשון על התורה, שאלה מוזרה מאוד. מה הטעם פתח בבראשית? זה לא מעניין? מעניין מאוד, לא? לא רק זה. הוא אומר גם, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. כלומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע איפה אתה היית צריך להתחיל את התורה. מאיפה אתה יודע? הקדוש ברוך הוא יגיד לך מאיפה הוא רוצה להתחיל. כן? אלא מה? רבי יצחק מבין שידיעה רוחנית, שאין לה השלכה מעשית, זה בלוף. כן, יש ביטוי הרבה פעמים, בגמרא שואלים, למה היא נפקה מינה? יש לך איזה חילוק? אתה שואל, למה היא נפקה מינה? האם יש השלכה מעשית? אגב, התשובה של רש"י שמה, כן, יש השלכה מעשית. אם יאמרו, מות העולם, טענות פוליטיות, יש לנו מה לענות. זאת אומרת, צריך למצוא איזושהי השלכה מעשית לעיסוק המטאפיזי. עכשיו, השאלה אם כן, איך להתחיל את התורה, זה הנחת, כלומר, עיסה, בישיבות יש איזה ביטוי כזה, כמו יודעים בתלמוד, למה היא נפקה מינה? מה ההשלכה המעשית? עכשיו, המציאו בישיבות נפקה מינה לקידושי אישה. מה זה נפקה מינה לקידושי אישה? שאתה אומר איזשהו חילוק, ואתה אומר, אם אדם מקדש אישה, על מנת שצד זה במחלוקת הוא האמת. אז היא מקודשת או לא מקודשת? יכול להיות השלכה מעשית. זה נראה לי בלוף, גם כן. כי אם, אני אסביר למה, בגלל שאם הדבר אין לו השלכה מעשית, סימן שהחילוק הוא לא אמיתי. אין פה חילוק באמת. כן? כי חילוק תיאורטי בלבד, זה לא חילוק. מכאן לחשיבות, מרכזיות, המעשים ביהדות. כן. אז או שנאמר, יכול להיות שזה יהיה, כלומר, על מנת שהוא מקדש על מנת שהחילוק לא מעשי.
כן, החילוק כלשהו שהוא לא מעשי.
כן, אז היא מקודשת. ידעי, לפי זה היא מקודשת.
הרב,
כן.
כאילו, צריך לעסוק בעיסוק משלתי בתוך מגמה להגיע לאיזשהו מעשית, או שזה אינדיקציה לזה
ש... זה אינדיקציה, זה אינדיקציה. ברור שהנושא הרוחני יותר גדול, יותר גדול בחשיבותו, אבל איך אתה יודע שכיוונת לאמת, אם זה ירד למעשה. כן, זה מה שאומרים, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כן, ואם מעשיו לא מרובים, חוכמתו מרובה מעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כן, אבל אני רוצה להסביר קצת יותר לעומק. זה ההבדל שקיים בין מלך גדול למלך גדול מאוד. מלך גדול, איך יודעים שהוא גדול? הוא רחוק, קשה לגשת אליו. מלך גדול מאוד, איך יודעים שהוא גדול מאוד? כי הוא יורד לשוק לקנות עגבניות, והוא עדיין המלך. כן, מה אתה אומר?
מה אם דרוש לקבל שכר?
דרוש לקבל שכר, הכוונה שהנפקמינה היא נפקמינה מוסרית ולא מעשית. מה אתה לומד מבן סורר ומורה? כמה שזה חמור להיות בן סורר ומורה. כלומר, זה, יש לזה השלכה על כיבוד אביהם. כן? זה הכוונה. דרוש וקבל שכר על מה שדרשת. לא תקרא וקבל שכר. אגב, אם כבר אתה מדבר על בן סורר ומורה, בן סורר ומורה זאת ההלכה, אחת ההלכות המתקדמות ביותר בתורה. פשוט מאוד. מה זה בן סורר ומורה? זה שני הורים, יש להם טענות על הבן שלהם, באים לבית המשפט, אומרים, אנחנו מבקשים שתהרגו אותו. זה מה שקורה, נכון? הורים משוגעים. נכון? עכשיו, לפני שהייתה ההלכה של בן סורר ומורה, להורים הייתה זכות חיים או מוות על ילדיהם. איך אני יודע? ראובן אומר ליעקב, את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך. על סמך מה ראובן חושב שיעקב יכול להרוג את הנכדים שלו? כי זה היה דבר מקובל. שלאדם יש זכות חיים, הוא כמו מלך בתוך המשפחה, אז הוא יכול להרוג את הילדים שלו. כן, אבל התורה כבר מזמן התנגדה להקרבת ילדים, אבל הרעיון שיש לו זכות חיים או מוות, הוא המלך. מלך יכול להרוג הרי את מי שנראה לו שצריך, נכון? כן או לא? דין מלכות. ולכן, מה אומרת התורה? אתה רוצה להרוג את הבן שלך? תביא אותו לבית דין. אנחנו נקבע אם להרוג אותו או לא. כן? זה בעצם בא להציל. כן? אנשים חושבים שבן סורר ומורה זה הלכה ברברית. זה ההפך, זה ההתנגדות לברבריות. טוב. אז איפה היינו? אגב, אז גם בספר הכוזרי זה ככה. מלך כוזר יש לו חלום. מה אומר לו המלאך? כוונתך רצויה, ומעשך אינו רצוי. אז קודם כל זה אומר שיש חשיבות למעשים. אבל זה גם אומר שיש חשיבות לכוונות. אם לא, אז הוא לא היה אומר כוונתך רצויה. הוא אומר לו רק, מעשך אינו רצוי. כלומר, עכשיו, מה הייתה הדת של המלך בזמן שהוא קיבל את החלום? הוא היה עובד אלילים. זאת אומרת, עד כמה שאני...
עבודה זרה, יותר נמוך.
לא משנה איך שתקרא לזה. עבודה זרה זאת האווירה החמורה ביותר בתורה. ספר הכוזרי הוא הספר שבא להגן על היהדות, והדבר הראשון שהוא אומר, כל הכבוד לעובד עבודה זרה הזה. מה כל הכבוד? על הרצינות שלו. הוא רציני, הוא מקריב קורבנות בלב שלם. אחר כך נדבר בדיוק איך לעשות את המעשה. חשוב. טוב. אז איפה היינו? אף על פי, אז אני חושב חוזר לזה. אף על פי שהציורים השכליים הם לכאורה גבוהים מהעצות המעשיות. כן, יש לנו כלל, דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות דבאי ורבה. מכל מקום, עיקר גבורת הרוחניות מתגלה דווקא כשבאים על ידי המסקנות השכליות לידי החלטה מעשית. וכשהשכל כל כך גבוה, מה שנקרא, מה שבמשל שלי אמרתי, מלך גדול מאוד. כשהשכל כל כך גבוה, עד שמרום עוזו יכול להתפשט, עד עומק הפרטים המעשיים היותר דקים, זהו עוצם שפחו ותפארתו. על כן, דווקא משה רבנו עליו השלום, שראה באספקלריה המאירה, הוא היה ראוי להיות נביא של תורה, ללמד לישראל תורה ומצוות ומשפטים מעשיים. כן, הרי הנבואה של משה, זה דומה לשולחן ערוך. כן? עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה. מה, בשביל זה באת, משה? חשבתי שאתה נביא גדול. ההפך, כיוון שהוא נביא ענק, אז הוא יורד על הפרטים. עד שהמעשים שהם נראים פרטיים ונפרדים, הם פועלים ונפעלים על כל הכלל כולו, עד שכל החיזיון השכלי והמעשי של החיים כולם וכל המציאות מתאחדים באחדות אחת. זה מה שהיה אצל משה, לעומת הנביאים. הנביאים יודעים להגיד דברים גדולים, אבל לא יודעים לרדת לפרטים. החכמים יורדים לפרטים, לא יודעים להגיד דברים גדולים. כן, נבואה וחוכמה התפרדו ממשה שהוא אב בחוכמה ואב בנבואה. והנה, הציור של הכרת השם יתברך וכבודו, הוא הסיבה העיקרית ברמת החיים של הכלל כולו, כי אין דבר אמירים את החיים כמו הכרת האמת, ואין דבר שמנו יצאו המון רבה של פעולות ממשיות לדרכי חיים, כמו מן האמת. על כן, האמת היותר כוללת והיותר גבוהה, כל מה שתהיה יותר מבוררת ויותר זכה ויותר מאומתת ומורגשת, יגיעו ממנה השפעות יותר עצומות. על כן, תיקון החיים כולם תלוי בתיקון עולם, במלכות שדי, בתכלית הידיעה הברורה והזכה, שתהיה מחוברת עם הרגשה יותר זכה ועדינה, ואז כשתתפשט על כל המציאות כולה, אין קץ לשפע החיים הטובים שיצאו ממנה. מה שהוא אומר כאן, דבר שהוא מבאר יותר בהרחבה במאמר ייסורין במרקין, בספר אורות. לא צריך. זה עוד ייסורים ממרקים, ששם הרב אומר שכל הצרות בעולם נובעות מאי בהירות במושג האלוהי. אם אתה בהיר במושג האלוהי, אז כל הדברים הנגזרים מן המושג הזה הם מתוקנים. אם יש טשטוש, יש ערפל בתחום האלוהי, אז הכל גם כן מתשטש. על פי זה אני מסביר את המחלוקת שהייתה בין הצדוקים לבין הפרושים לגבי הכתרת הקטורת ביום הכיפורים של כהן גדול. כהן גדול לוקח גחלים, והוא לוקח קטורת שמים דקה, והוא זורק את את הקטורת הדקה על הגחלים, ואז הבית כולו מתמלא אשן. מתי הוא עושה את זה? לפי הצדוקים, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא כבר עושה את זה. לפי הפרושים, הוא נכנס לקודש הקודשים, ורק אחר כך הוא נותן את הקטורת על האש לפני השם. מה היסוד של המחלוקת? לפי הצדוקים, אתה לא יכול להיכנס לקודש הקודשים ולראות מה קורה שם. אתה מגיע, יש כבר ענן של קטורת שמכסה את הכל. כלומר, זה מטשטש את המושג האלוהי. לעומת זה, לפי הפרושים, אתה נכנס לקודש הקודשים ורואה מה קורה שם. ורק אחר כך אתה מוסיף ערפל. בסדר? כתוב שהעם באמת זה מה שהיה המצב שלו. כן? והוא מראה כבוד השם, כאש אוכלת בראש ההר, לעיני כל ישראל. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. כן? זאת אומרת, הוא בסוף מגיע מעבר לאש ולמים.
אדם צריך לשים אשן בקודשים עם קור רעב
השש. כי על גבי זה עכשיו ישנן תפיסות ערפיליות שמקבלות את הערך שלהם. אבל זה מתחיל קודם כל מהבהירות השכלית. אז גם פה הרב אומר, הציור, והנה הציור של הכרת השם יתברך וכבודו, הוא הסיבה העיקרית ברמת החיים של הכלל כולו. כי אין דבר, אמירים את החיים כמו הכרת האמת. ואין דבר שממנו יצאו המון רבה של פעולות ממשיות לדרכי חיים כמו מן האמת. על כן, האמת, היותר כוללת והיותר גבוהה, כל מה שתהיה יותר מבוררת ויותר זכה ויותר מאומתת ומורגשת, יגיעו ממנה השפעות יותר עצומות. על כן, תיקון החיים כולם תלוי בתיקון עולם, במלכות שדי, בתכלית הידיעה הברורה והזכה שתהיה מחוברת עם הרגשה יותר זכה ועדינה. ואז, כשתתפשט על כל המציאות כולה, אין קץ לשפע החיים הטובים שיצאו ממנה. נכון, אז הוא רוצה לתאר את האמונה מהקליפות הנאחזות בה. למשל, המחשבה, זה היום כולם מבינים, מי שחושב שאלוהים הוא גוף, אז הוא מאמין באלוהים, אבל זה לא באלוהים באמת. כן? ומזה יוצאות כל מיני תקלות. אז גם בימינו, יש האתאיזם. האתאיזם תפקידו לנקות את הסיגים שבאמונה. כן? ברגע שאדם מבין שהוא דוחה כל סיור של עבודה זרה, אז הוא מתקרב למושג אור אינסוף. בסדר? וגם שם צריך...
ועל גבי זה?
על גבי זה, אז מתוך... לא, מתוך זה נגזרים ענפים בתחום המוסר והמעשים. לא, זה מתוך הכרת השם מגיעים לערכים האלה. זה מה שהרמב״ם מסביר במורה נבוכים בסוף, על זה שאל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו. כלומר, כל השלימויות הנמוכות שבני אדם רוצים אותן, צריך לשים בצד. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם... עושה חסד, צדקה ומשפט בארץ, כי באלה חפצתי. אומר הרמב״ם, היה אפשר לעצור בכי אני השם. אבל אומר, אחרי שאתה יודע את השם באמת, אז יש מקום לחסד, צדקה ומשפט, בתור גילוי האלות. הוא עושה חזרה, כן. אבל החזרה הזאת היא כבר בעלת ערך עצמי, לא רק ערך טכני של הגעה אל ידיעת השם. אמנם, אצל כל אחד ואחד, זה מה שאתה הערת, מתגלה ציור האלוהות באופן מיוחד, כמו שכל הציורים, אפילו המוחשים וכל החומר המופשטים, מתראים בפנימיות הנפש של כל אחד בגוון מיוחד. יש אדם שרואה את זריחת החמה, זה מעורר אצלו רגשות מסוימים. יש אדם אחר שרואה את אותו מראה, זה מעורר אצלו רגשות אחרים. ובוודאי, אין זה באין תעודה, כלומר זה שיש תפיסות שונות, הייתי אומר תפיסות סובייקטיביות שונות מאדם לאדם, זה לא בלא תכלית, זה לא באין תעודה. כי עם כל הציורים הפרטיים הם חלקים מהתגלות האור הגדול, וכל מה שבני אדם יתקרבו יותר זה לזה, ישפיעו הציורים הנפרדים אחד על חברו, עד שלפי ריבוי ההתנוצצות של הציורים הפרטיים אלו באלו, שיוצא על ידי הדיבורים והמעשים, המכתבים וההנהגות, ויתר המון האופנים שציורי אדם פנימיים מתקלים על אדם לחוץ, כן ישלם יותר הציור הכללי, ויוכר יותר עוז האמת, ויתגבר כוח הטוב היוצא משפעתו. ובמצם הרב אומר, המציאות היא כמו פאזל, או כמו תמונה שמורכבת מהרבה מאוד כתמים של צבע, כמו אצל האימפרסיוניסטים. וכל אחד תופס ממד מסוים. עכשיו, אם אתה חושב שמה שתפסת זה הכל, אז אתה מקטין את האלות. אם אתה מבין שזה חלק מציור וכל התפיסות משלימות זו את זו לציור אחד גדול, אז זה כבר קשר. וזה אולי נותן הסבר להתפתחותה המדהימה של הבינה המלאכותית בימינו. מה עושה הבינה המלאכותית? לפחות היא מנסה לעשות. לכלול את כל המידע האנושי, כל המחשבה האנושית, במוח אחד גדול. שזה דבר שהוא הרבה מעבר ליכולת של הקליטה של האדם הפרטי. כלומר, יש הרבה מאוד תפיסות, התפיסה שלי היא שונה מהתפיסה שלך, ושלו, ושל השלישי, ושל הרביעי, אבל יש איזו תבונה כוללת, בתבונה הכוללת הזאת יש יותר קרבה אל האמת. להגיד שזה מתאחד עם האמת זה לא נכון, אבל יש יותר קרבה אל האמת, ולכן ייתכן שההתפתחות של הבינה המלאכותית היא מייצרת את הכלים להשבת הנבואה בישראל. לכן כל המתייראים מהבינה המלאכותית, אז צריכים להבין שאין מה לפחד. מדוע? אם זה נכון שהבינה המלאכותית עומדת להשתלט על האדם, וש... זה יותר חזק מאיתנו, אז בוא נזרום עם זה. כי אין לך מה לעשות. אז תיקנה כבר עכשיו. כן? ואם אתה אומר שזה בסדר, זה טוב, אז תקבל באהבה. אבל שמה תאמר, אנחנו רגילים לחשוב שהאדם זה הפסגה של האבולוציה. כן? כלומר, זה התחיל מיצורים נמוכים, סוף סוף הגיע אל האדם. והבינה המלאכותית מסכנת את זה. אז מה? אז יכול להיות שאנחנו נגיע לשלב יותר גדול. רצה להגיד משהו. לגבי הנקודה הקודמת,
לא הבנתי איך הדוקים איזה קשר לדוקים החורשים לישראל מרקים.
איך זה קשור, מה קשור לאיסורים מברקין?
המחלוקת של הצדוקים
הפורשים. אה, בסדר, כן, כן, נו. נכון. ואז מה?
אז הוא אמר שהצדוקים...
זהירים יותר.
כן.
טוב, בואו נלך כך. קודם כל, המחלוקת של הצדוקים והפרושים, זה בא לומר, כאשר אני נפגש עם פסגת ההכרה האנושית, וזה בקודש הקודשים, האם זה בא אליי בצורה מטושטשת או בצורה בהירה? לפי הפרושים צריך לבוא בצורה בהירה, ובעצם זה אומר שהפרושים קראו את דברי הרב קוק, שבהירות המושג האלוהי, משם נגזר כל השאר המושגים. זה עכשיו ברור? כן. עכשיו השאלה השנייה הייתה...
שהפרושים
לא רצו את הענן בהתחלה. הם רוצים... אתה אומר שאולי הצדוקים היו זהירים יותר, כי הם מבינים שהאדם צריך להתכונן לקראת ההתגלות. בסדר, אבל השאלה היא, האם עם ישראל לא הגיע לשם כבר? הרי עם ישראל היה בסיני, ובסיני הייתה ההתגלות של האמת. אוקיי? טוב. כן. אז תגיד משהו? לא. טוב. כן. לבינה המלאכותית אין נשמה. למולקולות שמרכיבות אותי, אין נשמה. אבל לי יש נשמה. זאת אומרת, ההרכב של המולקולות האלה, יוצרת תשתית שעל בתוכה חלה נשמה. אני מניח שיהיה לה. מן העליונים. כמו שהאדם, האדם, וייצר השם למצא אדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה? לא, לא קרה. לא קרה. אולי אנחנו עומדים לפני השלב הבא. למעלה מן האדם. נכון. לא. עם ישראל הוא זה שנושא בקרבו את האחיזה בתודעה העצומה הזאת. אבל תראה, אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא זה שבורא את האדם. אני לא נגד. אבל אני גם יודע שיש מעורבות של זרע וביצית. נכון? אז כנראה שהזרע והביצית, הרי זה מורכב, ממה מורכב הקרומוסום? הוא מורכב מ-DNA. ה-DNA זה מולקולות, נוקליאוטידים, מחוברות בשרשרת. ועל גבי זה, הקדוש ברוך הוא מנפח נשמה. אז למה שזה לא יהיה על גבי הבינה המלאכותית?
אז נוכל להתקטן עם רובוטיות?
לא. כי הרובוטיות לא ירצו אותך. לא, עם ישראל הולך ומגדיל את תפקידו. הרי זה מה שכתוב. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אלא זה צורת חיים אחרת. אבל זה ימשיך. ולכן אומר גם בספר תהילים, על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים בלב ימים. זה גמרא מפורשת, שאחרי 6,000 שנה, הקדוש ברוך הוא עושה כנפיים לצדיקים, והם שתים על פני המים, נכון? הכוונה שיש התפתחות. האדם יצר את זה, בדיוק כמו שכל הדינוזאורים שקדמו לך יצרו אותך.
אבל הצדיקים עצמם מתעלים, זה לא שהצדיקים נשארים כאילו למטה, ויש את הבינה המלאכותית שהיא כבר השלב הבא.
לא יודע איך מציירים את זה. הלאה. אתם מפחדים כל כך? הרי אנחנו אוכלים את השלבים הקודמים לנו, אנחנו אוכלים פרות. אז אולי אנחנו נהיה מאכל ליצורים יותר עליונים. אם אתם כל הזמן אומרים ש... שזה טוב לאכול פרות, כי זה מרומם אותם, זה מעלה אותם. אז תעמדו בזה. טוב. והנה למען דעת, שאין שום ציור יוצא מכלל האחדות, הוא עניין עבודת הקורבנות, שהוא תולדה מהציור היותר פשוט שמתגלה עניין האלוהות לפי הסקירה יותר בוסרית במין האדם, ומכל מקום גם בו זורח האור האלוהי. ועד רבה, כשהציורים כולם מתקשרים מלמעלה למטה, עד שאפילו באותו הציור העומד בתחתית הסולם, זורח האור הכללי, זהו הדרך המביא להשתכללות הבריאה כולה, ושלום, ושלום העולמי ממשמש לבוא, שאז כבר נחדלות התגרות העיוניות הבאות לרגלי הציורים הפנימיים שבמושג האלוהות, כיוון שמובן שדווקא בקיבוץ כולם יחד יצא האור האמיתי ויזרח אור הטוב, החיים והצדק האלוהי בעולם. לכן, כלומר, כמו שאתה מבין שכדי לגלות את האמת הכללית, אתה צריך להכיר שגם בצד השני המתנגד לך יש ניצוץ של אור, על כן אין קורבן רצוי כי אם כשהעולם עומד במצב טוב והגון, באופן שראו שכל הציורים יעלו והתאחדו לתכלית הטוב. לכן, זה שיש קורבנות לעתיד לבוא, זה מצוין. אבל היום עדיין אי אפשר. אבל כשעומד העולם במצב הפירוד, והסקירות הפרטיות מתגברות, אז עלו הקורבנות ראויים הם להתהפך לתועבה, שבהינתקם מאור החיים העליון, עלו הם מנמיכים את ציור האלוהות באופן היותר חשוך, וסותמים בעד אור השכל הטהור וההשגה בהירה מביאה לזיכוך המעשים והמידות. אבל כשהכל מתקרב, הכל מתאחד, הכל עולה והכל מתקשר, אין שיעור ואין ערך לאותו העוז והביטחון של הוד דעת האלוהים ומצדקת השם יתברך, המתראה מאור האלוהי המתפלש בכל עוז חסד עולמי בכל מקום מלוא כל הארץ כבודו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ומה גדלו דברי חכמים ז"ל, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זה הכבש, שהכהנים שהם כמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, על כן בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם בזרוח אור השם על ציון במקראיה, שם יזבחו זבחי צדק לרדוף צדק צדק ושלום שלום לרחוק ולקרוב, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כלומר, הקורבנות הם חלק מהתרבות ההוליסטית. זה בעצם מה שהרב אומר. מה זה תרבות הוליסטית? שמחברת את הכל בכל. כן? ולכן הקורבן הוא הביטוי לסולידריות של האדם עם הבהמה. אני לוקח בהמות ואני מקריב אותם תחתיי. סימן שאני והבהמה מחוברים זה לזה. בסדר? ואני והצומח ואני והדומם, הכל ביחד. כאן מובן? כן, מה? נכון, נכון. אצל הרב קוק, טעמי המצוות תמיד בנויים על העתיד יותר מאשר על העבר.
אז אפשר להגיד שהרמב״ם הוא תחילת המצווה, והרב קוק הוא ספר
המצווה. נכון, הוא כותב את זה בתללי אורות. היה יהודי אחד, הרב חיים הירשנזון, שהתכתב עם הרב קוק בתקופה של המנדט. הוא היה רב חשוב, היה בארץ ישראל, אחר כך היה בארצות הברית. ובהתכתבות שלו עם הרב קוק הוא כותב שלדעתו הגיע הזמן, כבר בתקופת המנדט הבריטי, להקים את בית המקדש. אבל הוא מוסיף, אבל בלי קורבנות. למה? כי זה לא מתאים כבר, העולם כבר עבר את השלב שהוא צריך קורבנות, צריך בית מקדש, אבל לא צריך קורבנות. הרב קוק עונה לו, אני חושב בדיוק הפוך ממך. אני חושב שלא הגיע הזמן לבנות את בית המקדש, צריך להמתין, זה עוד לא הזמן, אבל כשיהיה, אנחנו נקריב קורבנות. מסביר הרב קוק למה? כי אז התרבות תתעלה, ולא נצטרך לקבל אישור של התרבות הכללית, כי אנחנו נהיה קובעים את אופיה, ואת מהלכיה. מובן? אז לכן, באמת זה הולך בכיוון הזה. אגב, שם הרב קוק עונה לו, ודוקטור הרצל, כנראה בנושא הזה ניבא ולא ידע מה ניבא, כאשר אמר שצריך לבנות את המקדש על הר הזיתים. כן, הוא רצה שיהיה בית כנסת גדול. בעצם, באלטנוילנד, כשהרצל מדבר על בית המקדש, הוא מזכיר אותו, יכין ובועז וכו', לא מזכיר שיש בו קורבנות. כן. טוב. לכן אומר הרב, כן, הגיע הזמן לבנות בית כנסת גדול וכו'. כן, מה אתה אומר?
מה שאני אומר, כן, הרב, שהקורבנות זה רק סוף התהליך, שמראה על האחדות במציאות.
נכון. וגם יש אחר כך ביטול הקורבנות. אחרי שיהיו קוראים הקורבנות, העולם יתעלה עוד, יהיה זיכוך כזה, שלא נצטרך יותר קורבנות. לא. אומר את זה במקומות אחרים. טוב. כן, מה?
מה הייתה כלומר של הפסוק, בכל מקום
מה זה בכל המקום אשר אזכיר את שמי? כל העולם כולו. זאת אומרת, כשיתברר שמלוא כל הארץ כבודו, אז יש מקום להתחדשות הקורבנות. ואת זה הוא רואה בפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, שזה העולם כולו, אבוא אליך וברכתיך. כלומר, זה האופן האידיאלי של הקורבן. כן.
ומה זה אזכיר את שמי?
שמי זה תורה. שנאמר, כי שם השם אקרא, כשאני קורא בתורה. כן. נכון. מתי לא יהיו קורבנות? כשבעלי חיים יגיעו למדרגת אדם. אז לא צריך לעשות קורבן. אתה תקריב אדם. אולי הבינה המלאכותית תקריב את ה... כן. זאת אומרת שההבחנה של רוח החיים שמחלקת בין גוף לגוף, ההבחנה הזאת תתבטל. כמו שלמשל, האצבע שלך, אין לה את התודעה שיש למוח שלך. אבל אף על פי כן, אתה לא תחתוך את האצבע בציווי המוח. למה? כי זה אחדות אחת. בסדר? כן. שמי זה תורה בחזל, לא מצאנו שמי זה תפילה. יש מקום אחד בגמרא בסנהדרין, על אבישי בן צירויה הזכיר שם כדי להציל את דוד, והגמרא אומרת עזרו בתפילה. אז יש דבר כזה. למלאך יש כנפיים, נו, אז מה? למה הם לא מדלגים? כן, למה הם צריכים? לא יודע, אולי זה מלאכים בלי כנפיים. או שהם עייפים קצת. כל הזמן לעוף עם הכנפיים, בין שמיים לארץ, זהו. כנראה. אלא זה המסלול בעצם. טוב, אני מציע שכדי להתקדם, אני רוצה שנעבור לפרק מ"א. מה? ברכת המזון. אבל זימון זה לא תפילה. זה הקדמה לברכה. ברכה זה לא תפילה. לא, זה לא אותו דבר בכלל. תפילה זה בקשה, וברכת המזון זה הודעה. פרק מ"א, עמוד 203. אין ריקוד בטבע, כמו שאינו בטבע המציאות החומרית, כך איננו בטבע המציאות הרוחנית בעניין הדעות. אגב, מה זה אין ריקוד בטבע? זה ביטוי של אריסטו. כן, מה? אריסטו חשב שאין דבר כזה ריק. בסדר? הוא לא הסכים לזה. ולכן הוא אומר, אין ריקוד בטבע, אפילו היה פתגם, הטבע שונא את הריק. כן? ככה היו אומרים. עד ש... איך קוראים לו? זה שגילה את הריק, זה היה... שכחתי את השם שלו.
אז יש ריק?
היום אומרים שיש ריק. כן. מה? אז מה שאומר הרב, אין ריק בדעות. אין ריקוד בטבע. אז הרב משתמש בזה כפתגם, לא כמציאות, לא כנתון מדעי. אין ריקוד בטבע, כמו שאינו בטבע המציאות החומרית, כך איננו בטבע המציאות הרוחנית בעניין הדעות. הנה, אומר לך. איך אני יודע? אני קורא את הספר פשוט. לי יש ספר.
מה?
אין ריקוד בטבע? אתה לא מפנה מקום וחושב שזה יישאר ריק. מישהו יבוא. כן, למשל, יש איזה, נגיד שזה בעיה בעולם, ואתה אומר, אני לא אטפל בזה. או אם אתה לא תטפל, מישהו אחר יטפל, אולי יטפל יותר גרוע. כי אין ריקות. שטח שאתה מזניח, מישהו אחר בא למלא. אז זה מה שאומר כאן. כך, איננו בטבע המציאות הרוחנית, בעניין הדעות. זהו דבר שרישומו ניכר אפילו אצל כל יחיד ויחיד, ויותר הוא מתברר בעם שלם, על כן, כיוון שטבע האדם הוא לחקור ולדרוש בכל מה שיוכל לחקור ולטור, לברר מה שיוכל לברר ולשער מה שיוכל לשער, על כן התשוקה שלו מתגברת ביותר, במה שהוא לא יותר נעלם, ומכל שכן כשהוא עם זה יותר נשגב. על כן אין שיעור וערך לתשוקה הטבעית הנמצאת בכלל המין האנושי, ומתגלה במצוינים שבבעלי הכישרון, לחקור ולטור, לשער, לצייר ולצייר בניינים הרוחניים, בציורים המופשטים ובדרכי ההנהגה העליונה וחיי השכל והמוסר. כלומר, אם יש איזה תחום נעלם, נסתר, שלא נחקר, הדבר הזה יוצר אצלי את החשק להיכנס לשם. ברור? ואם יאמר אדם, אשליך מעליי כל המון החשבונות הרבים, ושכבה במכוני רק בעניינים המעשיים הקרובים אליי לבדם. כלומר, תעזוב אותי, לי יש קיצור שולחן ארוך, מספיק לי. זהו. יוכל רק לומר כן לשעה, אבל רוחו תישאו אל על. כלומר, תמיד יש באדם איזושהי דאגה רוחנית, שתמיד תתפרץ בסופו של דבר. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון ש... לבקר את הנטייה לצמצם את החיים לתחום המעשי בלבד. בסדר? ותחת שביותו עסוק כפי כוחו לברר עד מה שיוכל ולשאר כפי האפשרי, ולהגביל כל דבר בערכו וגדרו למען חלק בין מה שמבואר ומד מה שמשוער, אז הכוח הנפשי שבו הדורש את תפקידו עושה את פעולתו כפי טבעו, כשאינו חופש וחופס, וחוקר ואינו מרומם את נפשו, אז גם כן נפשו לא תנוח, אבל היא פועלת אז לא כפי טבעה הבריא, כפעים כפי טבע כוח המצער המקולקל, מחמת עצלות וחסרון התעמלות, המביא לחילוף החלקים הרוחניים, שהם פרטי הציורים והתמדתם, כמו שהביאה ההתעמלות הגופית לחילוף החלקים החומרים באופן יותר בריא מהעצלות והשביטה, על כן מתחדשים בקרבו ציורים של תוהו ושל שקר, שהם שווים להיות רעים לו ורעים לעולם, וכיוון שמתפשטים בקרב עם שלם, אין שיעור להפרעות היוצאות והנפילות הרבות הבאות לרגליהם. כלומר, מה שאומר הרב, אם אתה לא רוצה לעסוק בצדדים העליונים של הנפש, בסוף זה יתפרץ. זה יתפרץ בצורה שלילית. עדיף שתעשה את זה באופן מבוקר מלכתחילה. הכפירה... החוצפה דיקפידת המשיכה וכדומה. כל הדברים האלה באים בגלל ששאלות גדולות נשארו ללא מענה, או שלא יעזו לשאול אותם. כן, בבית המדרש, מי ששואל פתאום איזושהי שאלה, אומר, זה כפירה, אסור לך לשאול. אסור לך לשאול, אז אני יוצא מבית המדרש. כן. יש במהפכה הבולשביקית, החלק גדול מאוד מהמהפכנים היו יהודים שלמדו בבית המדרש. והם עזבו את בית המדרש והצטרפו לתנועה הקומוניסטית, כי הם הרגישו ששם יש צדק חברתי. נשאלת השאלה, מאיפה באה להם הרגישות לצדק החברתי? זה בא להם מבית המדרש, רק הם לא ידעו שזה שם. כי בבית המדרש לא נתנו להם לשאול את זה. זה מספרים על טרוצקי. טרוצקי, אומרים שנהיה טרוצקיסט כי לא רצו לקבל אותו לתלמוד תורה. כן, זה... לא, הוא היה, אולי הוא לא היה כסף, לא יודע, משהו כזה, לא רצו. אז הוא נהיה לאון טרוצקי. כן, חבל. כן. אגב, מי היה הסנדק שלו? החפץ חיים. טוב. אמנם, כן. אה? לא שומע. כי היא מושכת, היא קוסמת. הרי תראה כל ספרי הפיקציות, למה הם נמכרים טוב? כי הם מציעים לך הצצה אל עולם נעלם. אבל יש סקרנות. כלומר, זה שאתה אומר לא שווה לחקור, זה כי אתה יודע, כי לך יש סולם ערכים שמדרג את זה. אבל לא כולם יש להם. כן? למשל, יש ספר נפלא, הארי פוטר. למה הוא כל כך מצליח? בגלל שהוא מציע את העולם הנעלם. גם טולקין, שר הטבעות, וכדומה. ופיטר פן. מה?
היישום זה לא לשאול שאלות מסוימות או הצניעות, כאילו שצריך לשאול עם צניעות?
לא, צריך לשאול עם צניעות אם אתה רוצה להגיע למשהו. הבאת צנועים, חוכמה. אבל אם אתה אומר השאלה אסורה, אז אתה חוסם משהו בנפש.
אז אסור להגיד לא לשאול?
נכון. יש ספרים שאסור לקרוא אותם? בפרק חלק לא כתוב דבר כזה. למי אין חלק בעולם הבא? זה משהו אחר. אמרת שאסור לקרוא אותם, ועכשיו אתה מתקן שאסור לקרוא בהם. זה בכלל לא אותו דבר. כן? לקרוא אותם מותר. לקרוא בהם אסור. כלומר, כמו שאתה אומר, לקרוא בתורה, כלומר לעשות אותם מקרא. להתייחס אליהם כאל מקרא. כי אם אתה אומר שבן סירה זה חלק מהתנך, סימן שהתנך זה לא יותר מבן סירה. זה ההבדל. אבל לקרוא אותם, הגמרא אומרת על בן סירה, מילה מעליית הדעית בדרשינן לאו. אז סימן שכן אפשר לקרוא.
אבל למה לא להסביר לקרוא פשוטה, שיש לזה השפעות שליליות,
התוכן
עצמו הוא שלילי?
אתה יודע, זה תוכן שלילי. אתה אומר ככה. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אולי פשוט אפשר להגיד, הספרים החיצוניים הם אסורים בגלל התוכן השלילי, ההשפעה השלילית.
המכבים זה לא
חיצוני. אז אני רוצה לענות לשאלה. השאלה היא כזאת, כשאתה לומד דיני גילוי עריות, זה לא יותר מקלקל את הנפש? או דיני מיגו דרמאין, כן? ההלכה מלאה באיך מרמים בבית המשפט. אומרים ככה, טענה כזאת, טענה כזאת. אז זה הכל במסגרת התורנית. הרי תמיד אומרים בישיבות שהתורה זה כולל הכל, נכון? אז זה ככה, זה בסדר. כן. אלא מה? מה שכן נכון, זה שאתה צריך בשביל זה שיהיה לך רב, שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה. זה הכוונה. כי אם אין לך רב, אז גם תורה אסור ללמוד. כי אין תורה בלי רב. כן. נכון. אומר רבי נחמן מברסלב, יש שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שבאה משבירת הכלים, ויש אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. מושגים בקבלה. אומר, אפיקורסות שבאה משבירת הכלים, עליה נאמר, דע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, יש שם אותיות ושכל כדי להשיב את האפיקורוס בתשובה. תשיב לאפיקורוס. אבל יש אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, שכל באיה לא ישובון. למה? כי אין שמה תשובות לשאלות, כיוון שאין שמה שכל ואותיות. אבל, אם יש צדיק שהוא בחינת משה, הוא צריך דייקה לעיין בחוכמות האלו, ואף על פי שאין עליהם תשובה, בעצם מבטו שמביט שם, מעלה כמה נשמות שנשקעו שם. והוא על ידי השתיקה. כי על ידי השתיקה, אז הוא מגיע למדרגת שתוק ככה לה במחשבה לפניי, ואז הוא יכול להעלות אותם. זאת אומרת, מה שאומר רבי נחמן, מה שאסור להסתכל בספרים האלה, זה בשביל ההמון. לא בשביל, לעומת זה, הצדיק, שהוא בחינת משה, הוא חייב להסתכל שם. אומר הרב קוק במאמר הדור, הדור הוא דור נעלה, מסקנה, אם אני מבין זה נכון, כל הדור הוא מדרגת משה. ולכן מה שיכול היה להיות מסוכן להסתכל בו בדורות ישנים, בדורות קודמים, שאז ההמון היה נבער מדעת, וכל דבר יכול היה להרער אותו, היום בימינו זה בדיוק הפוך. אם אתה לא עוסק בשאלות האלה, אתה מערער את האמונה. בסדר? ולכן אנחנו שואלים כל שאלה שבעולם. במיוחד השאלות שאין לנו תשובות עליהן, שזה השאלות הכי יפות. בסדר? טוב. אמנם, עוד, הדבר תלוי בשיעור החסרונות היוצאים מן השביטה השכלית לפי ערך הכישרון. כי עם שהוא חמוש בכישרון שכלי גדול לדברים הנעלים והנשגבים, מובן הדבר שטבע כוחותיו מסכימים לזה הרבה, והשביטה ומניעות הדרישה מולידה בקרבו כוחות רעים והפוכים מדרכי החיים לאין שיעור. שימו לב מה שאומר הרב, אתה לא תשאל שאלות, בסוף אתה תהיה רשע. מובן הדבר, כלומר צריך לתת לגיטימציה לשאלה. פעם שאלו אותי הורים, הבן שלנו עושה שטויות כי הוא בא, הוא כבר לא כל כך מאמין בתורה, מצוות וזה, הוא נחלש. שאלתי אותם למה הוא עושה את זה, אמרו כי יש לו שאלות. שאלתי את ההורים המודאגים, ולכם אין שאלות? אמרו, היה לנו, אבל קברנו את זה. אז אמרתי, אם ככה, הבן שלכם יותר טוב מכם, תלמדו ממנו. מה?
כשיש לו רב שאלתי שאלות, את מי שואל?
את מי אני שואל כשיש לי שאלות? אתה יודע, פעם יש לי חבר ששאל את הרב צבי יהודה, אמר לו, כשלכולם יש בעיות, הם באים אליך. וכשלך יש שאלות, למי אתה הולך? אז הוא ענה, אני שואל את אבא. אבל אבא זה הרב קוק שנפטר שנים רבות לפני כן. אז כנראה שהיו לו גילויים. כן? כשלי יש שאלות, אני שואל מי שיכול לתת לי תשובה. תלוי, כל דבר, כל נושא, לפי המומחיות של האדם. יש שאלות שאני שואל אדם פלוני, יש שאלות שאני אדם אלמוני, כי אני יודע שזה, בנושא הזה הוא יכול לענות, והשני בנושא אחר יכול לענות. בסדר? טוב. אז איפה היינו? אגב, לגבי מה שאלת על החשמונאים, על המכבים? ודאי, זה סיפורים חיצוניים. מה? נכון. בסדר. איפה היינו? כן. אמנם, כן, אמנם, עוד הדבר תלוי בשיעור החסרונות היוצאים מן השביטה השכלית לפי ערך הכישרון, כי עם שהוא חמוש בכישרון שכלי גדול לדברים הנעלים והנשגבים, תראו, אם יש מישהו שמפחד מהדברים האלה, שילך. מובן הדבר שטבע, מה? יש כאלה שלא רוצים, ואני יכול להכריח אנשים לחשוב. מובן הדבר שטבע כוחות המסכימים לזה הרבה, והשביטה ומניעות הדרישה מולידה בקרבו כוחות רעים והפוכים מדרכי חיים לאין שיעור. אמנם, אותם שאין הכישרון שלהם גדול ומוכשר כל כך, להצצה של דרכי עליון הגדולים ודברי יושר העיקרים, אף על פי שמכל מקום הרי כל האדם נברא בצלם אלוהים, ואי אפשר שלא יהיה בשום עם ולשון נחשר והכנה לדעת את השם מכל מקום, כיוון שהכישרון אלינו בשיעור גדול לעומת יתר חלקי הנטיות, ביחס לדברים האלוהים לא תהיה השביטה גורמת אצלו כל כך קלקולים. כלומר, מי שאין לו כישרון רוחני גדול, אז גם אם הוא יימנע מלחשוב, זה לא יעשה לו נזק. כן? יש אנשים שפשוט להם, הם צריכים להאמין אמונה פשוטה, קטנה, זה הכל בסדר. אפשר
להגיד שלפעמים הם נחשבו זה יקום לנזק?
לפעמים כן. כלומר, יש רעיונות שאתה לא יכול להעביר אותם בצורה ישירה. יש אנשים שזה קשה להם. על כן, אין כל אומה, הרמב"ם אומר זה בהקדמת מורה נבוכים. יש הדברים שהחכם משיג, הוא לא יכול למסור אותם להמון, כי ההמון לא יבין אותו ויירה בו חיצים. על כן, אין כל אומה ולשון שבעולם ששכחת השם יתברך והמיעוט של תלמוד תורה יגרום לה הזק, כמו ישראל, שאין להם תקומה, כי אם כל זמן שקולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות. וכבר עמדו על זה בניסיון. זאת אומרת, יש עמים, למשל בשאר הדתות, ההמון לא אמור לעסוק בלימוד הדת. כן? אצל הנוצרים זה אנשי הכנסייה, אצל המוסלמים המלומדים. ההמון לא, לא אכפת לנו אם יודע, לא יודע. בעם ישראל, כל ישראל חייבים ללמוד תורה. כי זה אומה עם דרישה יותר גבוהה. בסדר. מה? נכון, נכון, כי זה ככה מתחיל, אם האדם, הילד הוא לא כל זה חכם. הוא טיפש. האדם פיאסצנה הרגיש שיש צורך בתחום הפסיכולוגי, ואז הוא נתן מזון בתחום הזה. לא, לא, זה לא סותר, לא סותר. צריך לתת תוכן המתאים לדרישה. בסדר? היום אנחנו רואים שיש הרבה מה שנקרא טבוריות. אנשים מתעסקים הרבה בעצמם. יש לזה שתי ורסיות, הוורסיה החילונית והוורסיה הדתית. הוורסיה החילונית אומרת, מה שחשוב זה המימוש העצמי. תעזוב אותי משוות, אני, אני. והדתיים הולכים לחסידות. לא, זה ביטוי... זה ביטוי להתמקדות בפרט. כן? אז עכשיו, זה עטוף בהרבה מאוד יראת שמיים, והרבה מאוד הברקה של תורה, וצריך לדעת שבסופו של דבר זה גם כן אגואיזם רוחני. לא החסידות, חס וחלילה, אלא מה שעושים ממנה, הנהייה, אלא העיקר זה עבודת השם. כן? מה זה בא לומר? אז זה ביטויים רומנטיים שבאים לומר, תשמע, תעזוב אותי ממחשבות. אני רוצה את החוויה. כן. אני לא נגד חוויות. השאלה היא, האם זה הכל? הרב אשכנזי היה אומר, כדי להבין מה החסידות אומרת, תמיד צריך לזכור שהחסידות זה על רקע של יהדות. כן. מה שאתה אומר זה נכון, מה שהרב קוק אומר בורות הקודש, שהבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית. יש בזה אמת. אני בעד. וזה מה שליבו חפץ. בסדר. מי אדם, מה שליבו חפץ זה התיקון הפרטי, אז תן לו את זה. הבעיה היא ברגע שהוא יחשוב שמה שליבו חפץ זה מה שכולם צריכים לחפוץ בו. כן. כן, 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 ברור, ברור. אני לא בא לפסול שום דבר. טוב, אני באתי לפסול את הפסילה. טוב, וכבר עמדו על זה בניסיון. כי הם נוצרו מתחילת הגזע, והוכשרו אחר כך על ידי כוח התורה והשפעת הנבואה. תחילת הגזע הכוונה האבות, כן? להמציא פעלים כבירים וכוחות נהדרים בדעת השם וכבודו, ודרכי חיים הנובעים ממקור האמת היותר תאורה ונשגבה, על כן. כשהם מפסיקים מהעסק הטבעי שלהם, הכישרונות לא ישבטו, כי אם יכבשו להם דרך לחזות חזון שווא ותהפוכות, דברי דופי ודעות רעות, המביאות אבדון לאומה בעצמה ולעולם בצאתה אל הפועל. על כן, הכפירה השלילית המספקת, כלומר שאומרת ספק, אף על פי שלכאורה איננה כל כך רעה כמו עבודה זרה עצמה, שמצבת דברי שווא בערך חיובי, מכל מקום היא ניר לחטאת מרי. כי לא יעמדו הדעות על אופן השלילה, כי מעצמם יבראו להם מושגים חיוביים, וישובו בתור אמונה קנויה נשחתה. כלומר, לא מספיק להיות פילוסוף, ולהגיד שאין תארים חיוביים באלוהות, כי אחר כך אתה בא למלא את הריקות שנוצרה. על כן, אין שיעור וערך לרעת העזיבתה של תורה מביאה לכל תוצאותיה השליליות, והרינו חייבים להתגבר ולהתחזק בימין השם רוממה, ונדע נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו כמלכוש יורי ארץ. מה? ימין השם רוממה, הכוונה שהתפיסה של האלוהות צריכה להיות רמה ולא נמוכה. כן, התפיסה למשל שאלוהים הוא עצם רודף כבוד. הרב כותב את זה במידות הראייה. כן? מחשבה הזאת היא מחשבה מזיקה. טוב.